כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
בבניין מצפה הכוכבים של פריז, זה שניצב על גדת נהר הסיין, מאוחסנים בארגזים חלקיו של הטלסקופ הגדול ביותר שנבנה מעולם. שתי העדשות שלו היו בקוטר מטר ורבע. אבל הטלסקופ הזה כמעט לא ראה דבר. בנייתו של הטלסקופ הגדול של תערוכת פריז החלה ב-1892, חודשים בודדים לאחר שממשלת צרפת הכריזה על קיומו של היריד העולמי בבירה הצרפתית בשנת 1900. הרעיון היה לבנות מבנה מרשים, משהו כמו מגדל אייפל, שנבנה כשער הכניסה ליריד העולמי ב-1889. הצרפתים שמעו שגרמניה מתכננת יריד עולמי משלה ב-1896 או אפילו ב-1900, ובגלל שהם חשבו שמי שיארח את אחד משני הירידים הללו יכתיב את הפילוסופיה היישומית בקדמת חוד הטכנולוגיה בכל המאה ה-20, בכל העולם, הם הכריזו על יריד בשנת 1900, רק כדי לגנוב אותו לגרמנים. המיצג המרכזי ביריד הזה היה הטלסקופ האדיר שאמור היה לשבת בפלה דל אופטיק. הוא היה באורך 60 מטר, אך בגלל שהיה כה עצום, אי אפשר היה לכוון אותו לאף גרם שמימי. במקום זה, הוא שכב מאוזן והאור הגיע אליו דרך כמה מראות. המכשיר עמד לתצוגה במשך שנה. מעט מאוד תצפיות מדעיות נערכו בו, אם בכלל. הוא היה גימיק גדול ולא מכשיר מדידה אסטרונומי. הרבה מבקרים שילמו כדי לצפות בו, אבל אף אחד לא רצה לקנות אותו. כתוצאה מכך, החברה שבנתה אותו פשטה רגל והטלסקופ הוצא למחירה פומבית. וגם אז אף אחד לא קנה אותו. בסופו של דבר הוא פורק לחתיכות למחזור המתכת, והעדשות הוכסנו באותו המקום בו הן שוכבות עד היום. אבל מיצג אחר בתערוכה המפורסמת ההיא נותר עומד עד היום, והוא הפך לסמלה של צרפת כולה. פלא הנדסי ופורץ דרך, ערימת ברזל מתוחכמת שתוכנן על ידי גוסטב אייפל. מגדל אייפל. ופעם אחת מישהו אפילו מכר אותו. בעצם לא פעם אחת, פעמיים. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על אחד הנוכלים הגדולים בהיסטוריה שהונה אנשים בשתי יבשות ובשתי מאות. ב-4 בינואר 1890 נולד בבוואריה שבאוסטרו-הונגריה תינוק שקיבל את השם רוברט וי. מילר. משפחת מילר הייתה משפחה מהמעמד הבינוני גבוה. אבא שלו היה ראש העיירה הוסטין שבצ'כוסלובקיה, עיירה ציורית בה כל הבתים מסודרים במעגל סביב מגדל שעון בסגנון הברוק. ما מאוחר יותר בחייו הוא סיפר שההורים שלו היו כפריים עלובים שגידלו אותו בבית אבן. חרף העובדה שאנחנו לא יודעים הרבה על ילדותו, כשבגר התברר שרוברט הוא ילד מכונן. הלימודים באו לו די בקלות והוא היה תלמיד מצוין. רק מה, כמו כל ילד, גם רוברט אהב להשתובב. רק שאצל רוברט זה לא הריח כמו רוח הנאורים הידועה והמוכרת. רוברט היה טראבל מייקר. כבר כנער הוא פרץ אל עולם הפשע והתקדם צעד אחר צעד בסולם העבירות. לטענתו הוא נאלץ לגנוב כדי לשרוד, אבל רק מאלה שהיו לא ישרים ותאבי בצע. הוא התחיל לקבץ נדבות. הוא עבר לחייסות, הוא המשיך עם גנבות, ואז הוא עבר לשדוד אנשים ברחוב. אין פלא שהוא שינה את השם. הוא קרא לעצמו ויקטור. ויקטור לוסטיק.
אנשים נוטים, במיוחד הנוכלים, כן, יש נטייה מאוד ברורה להחליף זהות.
זוהי החוקרת הפרטית, אנט קירש.
בין אם זאת זהות שהיא לא, כלומר, אנשים שלא רשום כך עם השמות האלה בתעודת זהות שלהם, אלא הם סתם ממציאים שמות, מנחסים לסתם שם אחר, אבל כן, הנוכלים זה, זו תופעה מאוד מאוד ידועה, שאנשים מחליפים זהות, וחושבים שככה בעצם הם מקשים על לעלות על העקבות שלהם, ו... להגיע לחשוף אותם. לא כל נוכל בסופו של דבר מגיע לכלא, בסדר? זה לא... יש כל מיני רבדים של, של פשעים, של מעשה תרמית.
אבל זה לא שחייו היו עכשיו חיים של פושע נמלט או של עבריין שמסתתר בדירת מסתור. לפי אחד הדיווחים, הוא המשיך להצליח בלימודים, ולכן גם המשיך ולמד באוניברסיטה בפריז. בגיל 19, במהלך חופשה מהלימודים בפריז, לוסטיג החליט להביא לידי שימוש עוד מומחיות שפיתח במהלך שנות ההתבגרות שלו. משחקי קלפים. הבחור הצעיר שלט בכל טריק קלפים ידוע. הוא היה מלהטט עם קלפים, שולף קלפים מתוך חפיסה בזריזות ידיים, מחלק קלפים מתחתית הערמה, וחוץ מלגרום לג'וקרים לרקוד, הוא היה מסוגל לעשות עם חפיסת קלפים כמעט כל דבר. אז הוא יצא להמר קצת בפוקר, ובברידג', וקצת ביליארד, שיהיה. גיל 19 היה גם הגיל בו נצרבה אל תוך לחיו השמאלית צלקת שהגיעה כתגובה מבחור שהיה בטוח שלוסטיק מתחיל עם חברה שלו. מזל שהוא שלט בגרמנית, אנגלית, צרפתית, איטלקית וצ'כית, כי לוסטיק הצליח לברבר את עצמו בדיפלומטיות מהתקרית, אחרת זה היה נגמר במוות. נראה שהוא הרוויח לא רע ממשחקי האימורים, אחרת אי אפשר להסביר למה הוא הפסיק ללמוד. במקום לימודים, הוא יצא להפלגה על פני גלי התרמית והפשע. והוא התחיל בגדול. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 עדיין לא שלטו בעולם התחבורה מטוסים. האוניות בין אירופה ואמריקה קראו את גלי האוקיינוס האטלנטי. הפלגות קבועות, קווים מוגדרים, שייט תענוגות, ציי סוחרים, אוניות מהגרים, הכל על המים.
ממה שאתה מספר כאן זה ברור, זה באמת אלו קווים מאוד מאוד ברורים שלנוכלים יש דפוס חשיבה והתנהגות שהוא חוזר על עצמו לרוב, אני מדברת על הנוכלים הבאמת המתוחכמים ואלה שהגיעו במעלה הסולם, לרוב מדובר באנשים מאוד חכמים, מאוד מתוחכמים, מאוד רגישים לסביבה שלהם, ואין ספק שהוא היה בן אדם כזה, זה ברור. גם עם הקלפים הוא קרא היטב את המפה, וגם כן עם הקרוזים.
על הספינות שיצאו מצרפת לניו יורק הסתובבו גם עשירי המדינה. וגם לוסטיק שלנו. הוא יצא לקרוזים מפונקים, הימר ועזר לעשירי ההפלגה להיפטר ממזומן. הוא אכל ושתה, הרשים את הסובבים, ובסופו של דבר מישהו היה חייב לשאול אותו את השאלה המתבקשת. בונה, בן אדם, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף? אז לוסטיק סיפר להם מי הוא. מפיק מוזיקלי שמעלה מיוזיקל חדש בברודווי, הוא מחפש משקיעים. כדי להיות אמין, הוא החל להתהדר בתואר רוזן. רוברט וי מילר הפך לרוזן ויקטור לוסטיק.
אין ספק שלוסטיק ידידנו הקדים את זמנו, וזה שהוא התהדר בתואר רוזן, זאת היום קוראים לזה התחזות. יש אנשים שמתחזים לרופאים, לעורכי דין, למהנדסים. אני לפני שנה בערך, קסטינה החליטו שהם רוצים לתפוס איזשהו נוכל, קסטינה תקשורת החליטו שהם רוצים לתפוס איזשהו נוכל, שעונה עשרות נשים, הכירו אותם באתרי היכרויות, כל הזמן הוא השתמש בשמות בדויים, כל השמות שבהם הוא השתמש הוא לאנשים אמיתיים, באמת היה, הוא אמר שפעם הוא היה טייס, פעם הוא היה סוכן מוסד, פעם הוא היה שבק, פעם הוא היה מהנדס אווירונאוטיקה, ואם אתה מקיש את השם שלו ברשתות, באמת מופיעים האנשים מהשמות האלו, הוא לקח שמות זהויות קיימות של אנשים שבאמת עונה עשרות נשים.
והעשירים שילמו. וזה לא שלא היה להם קשה. בכל זאת, מלחמת העולם הראשונה בדיוק נגמרה, וכלכלות ארצות הברית ואירופה היו בשפל. כסף החליף ידיים במהירות, והאירועים שהובילו לנפילת הבורסה בניו יורק החלו להתגלגל.
אני מניחה שבמיוחד אחרי המלחמה אנשים הרגישו צורך, זה מה שנראה לי, הרגישו צורך להרגיש חיים, להרגיש חיות.
בעקבות מלחמת העולם הראשונה הופסקו זמנית קווי ההפלגה הטרנס-אטלנטיים, ולוסטיק, הרוזן המדומה, נאלץ למצוא לעצמו הכנסה חלופית. ארצות הברית של אמריקה נראתה כמו מקום מושלם לנוכלים. אז הוא עבר לשם. העניין הוא שהשם שלו עבר לשם עוד לפניו. ב-1919 התחתן עם רוברטה נורט מקנזס. יחד איתה הוא בנה משפחה ופרנס אותם מכספי התרמיות שלו. את המשפחה הזאת הוא שמר בסוד. למה סוד? כי לוסטיק היה ידוע ב-40 ערים בארצות הברית כהמצולק, פושע חלקלק שלא התעסק עם נשק ולא פגע פיזית באיש. בשנת 22 למשל, הוא הגיע למיזורי. הוא שמע על חווה שהוקלה על ידי הבנק, כנראה בשל חובות. הוא נכנס אל הבנק, American Saving Bank, והציג את עצמו. מיסטר רוברט דובל. אני אקנה מכם את החווה, הוא הציע, תמורת אגרות מלחמה. בואו נסביר רק לרגע, אגרות מלחמה היו אגרות חוב ממשלתיות שהונפקו כדי לממן פעולות צבאיות במלחמה. הן גייסו הון עבור הממשלה וגרמו לאזרחים להרגיש שהם משתתפים במאמץ המלחמתי.
זה באיזשהו שלב זה אומר לכסף.
אחרי המלחמה ניתן היה להפוך את אגרות המלחמה למזומן. לוסטיק הציע לשלם לבנק 20,000 דולר באגרות חוב ולקבל מהבנק עוד 10,000 דולר במזומן כדי שיוכל להמשיך ולהפעיל את החווה. באופן מטורף ואולי אפילו רשלני, הבנק הסכים והעסקה נחתמה. מול לוסטיק הונחו שתי מעטפות, עם הכסף ועם אגרות החוב, שתי מעטפות זהות. באמצעות זריזות הידיים שלו, לוסטיק הצליח לצאת מהבנק שברשותו גם הכסף וגם האגח. הוא תכנן לפרנס את המשפחה הסודית שלו בקנזס, ובשאר הכסף להמר ולפנק קצת את בילי שיבל, המאהבת שלו ובעלת בית בושת יוקרתי. אז הוא ברח עד קנזס סיטי. אבל שם הוא נעצר. אבל אתם כבר מכירים את לוסטיק שלנו, האיש דובר שפות, הוא יודע איך לדבר, ולכן הוא פשוט דיבר את עצמו לחופשי. איכשהו הלשון החלקלקה שלו עבדה גם על רשויות החוק. הוא השתחרר, ובחודש מאי 1925 חזר לצרפת. באותה השנה, 25, התפרסמה בפריז ידיעה באחד העיתונים בעיר. עיריית פריז התקשתה לעמוד בהוצאות התחזוקה של מגדל אייפל. למשל, המגדל עובר בכל 7 שנים צביעה. 40 טון צבע בכל פעם. מעבר לכוח האדם שדרוש לפרויקט שכזה, ולמשכורות שצריך לשלם להם, יש עוד הרבה מעמסות שקשורות בתפעול המשימה הזאת. וזה רק צבע. איפה תחזוקה שוטפת ומעליות וסידורי בטיחות וקרטוס ותיירות? בקיצור, הרבה מאוד כאב ראש. הרעיון המקורי בזמן בנייתו של מגדל אייפל הייתה לפרק את המגדל אחרי היריד העולמי ולהעביר אותו למקום אחר. הוא קיבל היתר בנייה ואישור בתוקף ל-20 שנה בלבד. עד 1909 הוא אמור היה להתפנות מהמקום. אבל לא זמן ולא כסף היו זמינים או נזילים. העירייה השתמשה בו כאנטנה לשידורי רדיו וגם כאטרקציה תיירותית, ולכן נותר המגדל במקומו. בכתבה שהתפרסמה ב-1925 בפריז, הוזכר גם סוג של סקר או משאל שנערך בין תושבי פריז, ובו הם הבהירו מה דעתם על המונימנט האיקוני המחליד. הסתמן רוב בעד סילוקו מקו הרקיע של העיר. הפריזאים ממש לא אהבו את פירמידת הברזל המחודדת במרכז העיר. הם אפילו די תיעבו אותה. לוסטיק קרא את הכתבה ורעיון ניצת במוחו. דבר ראשון, הוא פנה אל בית דפוס. שם הוא הדפיס לעצמו כרטיס ביקור ונייר מכתבים. בראש הנייר התנוסס החותם הממשלתי הצרפתי הרשמי.
בן אדם באמת הקדים את זמנו, מה אני אגיד לך? הוא מאוד מאוד חכם. מאוד, וזה באמת דפוס שחוזר על עצמו. אני רואה, באמת מדובר באנשים מאוד 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 חכמים, מאוד חריפים, ואני יכולה לומר לך שאנשים שנפלו אצל, במעשה תרמית כאלה, אצל נוכלים, אנשים שאני הכרתי, בסדר? אנשים שלקוחות שהגיעו אליי, מדובר באנשים מאוד חכמים. אם זה קרה להם, זה יכול לקרות לכל אחד.
אז הוא פנה אל פלאס דה לה קונקורד ונכנס אל מלון קרילו. הוא ניגש אל דלפק הקבלה והציג את עצמו. סגן המפקח הכללי במיניסטר דה פוסטה טלגרף, משרד הדואר והתקשורת. הוא ישב במלון והתחיל לכתוב מכתבים. הוא כתב על נייר המכתבים המזויף שלו מכתבים לבחירים בתעשיית מחזור המתכות הצרפתית, והזמין אותם לפגישה במלון. פגישה בהולה. שישה סוחרי מתכת הגיעו למלון והתכבדו בסעודת מלכים עשירה ויין כמו מים, כיאה למסורת הצרפתית. ואז בפגישה הוא גילה להם את הסוד הכי שמור בממשלת צרפת. מגדל אייפל הפך לנטל על עיריית פריז, הממשלה החליטה למכור אותו לתעשיית המתכת. ודיר בלקום להגיד משהו, כי זה סוד שמור וחמור. אם הציבור ידע, תפרוץ מאומה?
קודם כל, הוא, לדעתי הוא עושה איזושהי בדיקת רקע לפני, גם על האנשים הפוטנציאליים שהוא הולך להביא, וגם כמובן על, על האובייקט עצמו. הוא עושה איזושהי עבודת רקע לפני, הכנה לפני, ואין ספק שהוא יודע לקרוא את המפה היטב, אין ספק שהוא, יש לו חושים מאוד מחודדים, זה ברור לחלוטין. אני יכולה לספר לך, שוב, אני מדברת מניסיוני, לפני כמה שנים פנה אליי מישהו שרצה להשקיע אצל, אני לא רוצה לחשוף את השם של, של אותו אדם, אבל הוא, הוא היה כוכב עולה בתחום ההשקעות פיננסיות ודברים כאלה, קרנות גידור. והוא אמר לי, אני רוצה להשקיע אצלו כסף, תעשי לי בדיקה על הבן אדם. בדקתי, עשיתי לו איזושהי בדיקה. עכשיו, כשאני בדקתי, המצב היה רגוע, היה שקט, אבל בתחושת בטן שלי, מצאתי איזשהו פיסות אינפורמציה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא הייתי שמה שם כסף. לא, 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 לא מריח לי טוב, הייתי, אל תעשה את זה. ההמלצה שלי, אל תשקיע שם כסף. והוא השקיע. הוא לא הקשיב לי. הבן אדם הזה היום בכלא. הוא עשה הונאת ענק. זה אותו, אותו בנם, הוא, באמת הוא בנה מגדלים וערים באוויר, ואני אומרת, איך אנשים שהם באמת, יש להם, אנשים, לא רוצה לומר חכמים, אבל מאוד אינטליגנטים, איך אתה, אתה לא, אני כבר מבין לך, זה שחור על גבי לבן, איך אתה מאמין לסיפורים האלה? ואנשים נופלים, חוזרים ונופלים באותם בורות.
בשל בעיות הנדסה, תיקונים יקרים ובעיות פוליטיות שאיני יכול לפרט עליהן, הריסת מגדל אייפל הפכה בלתי נמנעת.
הוא אמר לששת הבכירים, וקיבע את מבטו על אנדרה פואזו. הוא גילה להם כי הם נבחרו בקפידה, כיוון שהיו אנשי עסקים ישרים ובעלי שם טוב, וביקש מהם להגיש הצעות מחיר לרכישת המגדל. ההצעה הגבוהה ביותר, תזכה. עיניו של אנדרה פואזו נצצו. פואזו היה איש חסר ביטחון עצמי, הוא היה חדש בתעשייה ובעיר, והוא ניסה להתעלות מעל יריבה ועמיתיו בקהילה הפריזאית. נראה שהוא מתעניין במיוחד במזימה של לוסטיק. ולכן, כשההצעות החלו לזרום, לוסטיק התמקד בפואזו, שהציע סכום ששווה $20,000. אולי זו לא הייתה ההצעה הטובה שקיבל, אבל פואזו היה הטרף המושלם.
שוב, אני חוזרת, הוא בן אדם, לא יודעת אם לקרוא לו גאון, אבל אין ספק שהוא היה בן אדם מאוד חכם. כן, הוא הרגיש שיש כאן בן אדם, שזאת, זה משהו, אני רוצה לומר לך שאנשים מאוד חכמים נפלו טרף בידיים של נוכלים, אבל יש גם כאלה שלא יפלו. עכשיו, אם הוא מזהה איזושהי חולשה, איזשהו רצון למצוא חן ביני מישהו, הוא כנראה ידע למצוא את הנקודה החלשה הזאת אצל, ועליה ללחוץ. בין ספק, אני מאמינה שעם הזמן ועם השנים הוא התפתח והשתכלל ומאז שהוא שיחק קלפים.
אשתו של פואזו, לעומת זאת, הייתה דג עיקש יותר. היא הייתה סקפטית, חשדנית ולא ממש הסכימה להרפתקה של בן זוגה. לכן לוסטיק ארגן פגישה, עוד פגישה, בה הוא ניסה להרגיע את חששותיה. הוא סיפר לה שהוא בסך הכל פקיד, הוא בקושי סוגר את החודש, כל תפקידו הוא לעשות רושם כדי לסגור את העסקה. ואגב, הוא גם יודע לשמור על דיסקרטיות מלאה בכל מה שנוגע לסגירת דילים. בני הזוג פואזו הבינו את המסר. מולם לא עומד פקיד של הממשלה הצרפתית, זה היה פקיד מושחת של הממשלה הצרפתית. הם שילמו לו שוחד, לפחות זה מה שהם חשבו. כדי להיות בטוחים שהם לוקחים את המכרז, הם שיחדו אותו ב50,000 נוספים, מה שיגדיל את ההוצאה שלהם לכמעט $1,000,000 בכסף של היום. אחרי שעה, הרוזן ויקטור לוסטיק כבר לא היה בפריז. הוא ברח עד אוסטריה. במשך כמה שבועות הוא המשיך לעקוב אחרי העיתונים הצרפתיים באוסטריה, מחפש כל שבב פרסום על התרמית שלו. אבל בעיתונות לא נכתבה אף לא מילה אחת.
תשמע, בוא אני שוב חוזרת לסיפור של הגבר שעונה עשרות נשים. אנחנו יודעים על עשרות, אני בטוחה שיש נשים שלא נחשפו, וגם אלה שנחשפו, הם, כל כך פחדו לדבר על זה. זאת בושה לומר בפה מלא ולהודות בזה שנפלת בעצם טרף בידיו של נוכל. זה מה זה אומר עליך, שאתה לא מספיק חכם, שאתה לא מספיק נבון, שאתה תמים, שאתה פה, מה זה, וזה לא נכון דרך אגב, כי אנשים האלה כולן מאוד חכמות, מאוד אינטליגנטיות, ושוב אני אומרת, אם זה קרה להם, זה יכול לקרות לכל אחד.
בנוסף, פואזון עוד היה עלול להיעצר בגין ניסיון שוחד. כשהגיע פואזון אל העירייה כדי לקבל לידיו את ההחזקה במגדל אייפל, אף אחד שם לא ידע על מה הוא מדבר. אז הוא החליט לשתוק. עוד באותה השנה, 1925, לוסטיק חזר לפריז. בכל זאת, הייתה לו הזדמנות לבצע את אותו התרגיל שוב.
אמיץ.
שוב, הוא כתב מכתבים, שוב על נייר רשמי מזויף, ושוב הוא הזמין 5 אנשי עסקים חדשים מתעשיית המתכות. ושוב ארוחה, ושוב יין, ושוב הצעות מחיר, ושוב, כשהעסקה עמדה להיחתם מול אחד מהם, סוחר אחר התחיל לחשוד. והפעם, בניגוד לאשתו של פואזון, הוא פנה למשטרה. איך שנודע ללוסטיק שהמשטרה מעורבת, הוא התחפף לארצות הברית. אבל לא באמת חשבתם שפה זה נגמר, נכון? ללוסטיק היה עוד שק שלם מלא במעשי נוכלות ורמייה. אחד מהם היה הקובייה הרומנית. בתחילת המאה ה-20 היו חידושים והמצאות, שלל גאדג'טים מבטיחים עומדים בפני העתיד האנושי.
גם היום חידושים והמצאות זה קרפורי לנוכלים, ברור, אנחנו התקופות אומנם השתנו, אבל אנשים צמאים והם לא, בטח שזה קרפורי. לפני מספר חודשים השתתפתי בכתבה של נוגה ניר לאמן, של אנשים שרקחו תרופות שהבטיחו ירידה במשקל לדיאטות, ובעצם בעבודת תחקיר של הצוות של נוגה, ועבודת חקירה שבעצם הם גילו שאין שם כלום, שזה בעצם כלום ושום דבר, ואנשים קונים ומאמינים לפורמולות האלו.
הקובייה הרומנית, אמר לוסטיק, הייתה קופסה שהייתה יכולה לשכפל כל שטר כסף שהוכנס לתוכה. אבל לא כל כך מהר. כדי לקבל את השטר החדש, היה צריך לחכות 6 שעות. תכלס, לוסטיק ביקש מנגר בניו יורק להכין לו קופסת עץ מהגונית צרה, כשבשני צדדיה 2 חריצים. ואז הוא חיבר לה כל מיני ידיות וגלגלים. כדי לשכנע את קהל הקורבנות הפוטנציאליים שלו, הוא הכניס דרך אחד החריצים שטר של $100 וחתיכת נייר, משך ידיות, סובב גלגלים, ואז חיכה. 6 שעות, כן? ואחרי 6 שעות, היה שם עוד שטר. יחד עם הפטי התורן, לוסטיק היה מגיע אל הבנק ומאמת את מהימנותו של השטר החדש. והוא תמיד היה אמיתי. כי תמיד היה עוד שטר בתוך הקופסה. הקורבן האומלל היה להוט לקנות את ההמצאה שמייצרת כסף מכסף ושילם ללוסטיק סכומים נכבדים. לוסטיק תמיד היה נעלם עם הכסף. ב-11 בדצמבר 1928 הוזמן לוסטיק אל ביתו של איש העסקים תומאס קרנס במסצ'וסטס לפגישת עסקים. שלא כהרגלו, לוסטיק גנב מתוך מגירה בבית $16,000 במזומן. הוא הסתובב עם הקופסה ברחבי ארצות הברית כשהוא מחליף עשרות כינויים שונים, והוא הונה עשרות אנשים בטקסס, נברסקה, שיקגו ואינדיאנה. אחד מהם היה לא אחר מאשר אל קפונה. לא הוא הבטיח שאם ייתן לו $50,000, הוא יכפיל לו את הכסף בתוך חודשיים.
איך הוא נשאר בחיים אחרי שהוא ניסה להונות את המקבל?
לוסטיק שם את הכסף בחשפת בבנק וחיכה. הוא חיכה 59 ימים. ואז הודיע לקפונה שהעסקה השתבשה. עכשיו, אם אתם הייתם על קפונה, אתם יודעים מה הייתם עושים. אבל לוסטיק המשיך ואמר שהוא נורא מצטער ושהוא מוכן לשלם מכיסו את כל הכסף בחזרה. המאפיונר הבכיר כל כך התרשם מהכנות של לוסטיק שהוא ויתר לו על כמה אלפים מהסכום, ולוסטיק החזיר לו משהו כמו 45 אלף דולר מהכסף ששכב בבנק. בפעם אחרת הוא הונה שריף מטקסס שקנה את קופסת הכסף, הקופסה הרומנית, תמורת כמה אלפי דולרים. כשהבין שנפל בפח, דלק אחרי לוסטיק מטקסס ותפס אותו בשיקגו. לוסטיק שכנע אותו שהוא חף מפשע ושהשריף לא הפעיל את המכונה נכון.
אלוף.
כמחווה של רצון טוב, לוסטיק נתן לשריף סכום נכבד של כסף, כפיצוי. זה היה כסף מזויף. כסף מזויף? כן. לוסטיק כנראה הבין שבמקום לעבוד קשה ולרמות אנשים, הרבה יותר קל פשוט לייצר כסף. בשנת 30 הוא חבר אל תום שואו, ויחד הם פצחו במפעל של הדפסת שטרות של דולרים מזויפים. מדי חודש הם שחררו אל השוק האמריקאי 100 אלף דולר. דמיינו את המצב כיום, 1.5 מיליון דולר כל חודש. ככה במשך 5 שנים.
לא יאומן. אני חושבת ש... שהנוכלים האלה ממש, אבל ככה ככה הגיעו, הם יוצרים לעצמם איזשהו סוג של מציאות, והם מאמינים במציאות הזאת, הם מאמינים שזה הדבר האמיתי. אחרת הם יפלו, הם לא יצליחו לשרוד. ואני חושבת שהוא יצר לעצמו איזשהו עולם, והוא מאמין הוא מאמין בזה. הוא מאמין שזאת זאת האמת שלו, זאת המציאות שלו. ורק כך הוא הצליח להחזיק מעמד לדעתי, בלי שיתפסו אותו כל כך הרבה זמן.
הכסף של לוסטיק הציף את אמריקה. השירות החשאי של ארצות הברית הזדעק. והסוכן פיטר רובנו התחייב להכניס את לוסטיק מאחורי סורג ובריח. בשביל זה... הוא היה צריך מזל. והמזל של הסוכן רובנו התגלם בצורת אישה. פיטר רובנו היה בלש אמריקאי ממוצא איטלקי. כבר היו לו מוניטין של סוכן ממולח ומוצלח של אחד גנגסטרים כבדים, אבל הוא אהב לראות את השם שלו מתנוסס בעיתונים, ופחות אהב לראות את שמו של הרוזן לוסטיק שם. הוא הקדיש שנים ארוכות למעקב אחרי מזימותיו של הנוכל המפורסם.
צריך לתכנן באמת כמה צעדים קודם. אני יכולה, שוב, אני חוזרת למקרה שלי שפורסם בתקשורת, בגלל זה אני יכולה לדבר עליו. הוא כל הזמן השתמש בשמות בדויים. איתי, למשל, אני ניהלתי את הרומן פיקטיבי, כשאני ניהלתי את הרומן פיקטיבי, קראו לו מתן כהנה. אז נכון שהסתכלנו אחורה ואספנו עדויות, אבל זה היה כמו, על מנת לתפוס אותו, זה היה כמו משחק שחמט. כל מילה שלו, כל מילה שלי הייתה מחושבת, כל צעד שלי היה מחושב. מצד אחד אתה לא רציתי לראות יותר מדי נלהבת כדי שלא יסתובב ויברח, ולא רציתי לראות קצת אפתית כזאת שלא יגיד טוב, לא יצא לי ממנה שום דבר. וכן, צריך לעשות, זה כמו פאזל, אתה חושב שאתה לאט לאט אוסף עוד פיסה ועוד פיסה ועוד פיסה עד שאתה מגיע. אתה צריך, תמיד צריך להתקדם, תמיד אתה צריך להיות בצעד אחד לפני, תמיד.
זה היה מרדף של חתול ואכבר. כיוון שהסתובב עם ארגז של תלבושות וזהויות בדויות, לוסטיק נעלם בכלילות מרשימה בכל רגע נתון. אבל כשהחברה שלו, בילי מיי, גילתה שהוא מנהל רומן עם הפילגש הצעירה של השותף שלו, תום שואו, היא החליטה להתנקם. שיחת טלפון אנונימית אל הרשויות. בעשרה במאי 1935 צעד לוסטיק בברודווי כשבידו מזוודה מלאה בבגדים יקרי ערך. לפתע הרגיש תפיחה על הכתף. ידיים למעלה, אמר לו מישהו מאחור. לוסטיק הביט סביבו ובחן את המתרחש. מולו עמד הסוכן רובנו שעזק את ידיו והוביל אותו אל תחנת המשטרה. הוא סירב להודות או לקשור את עצמו לפרשת הזיופים.
כי הוא יצר לעצמו איזשהו סוג של מציאות, מציאות מדומה, שזה העולם שהוא חי בו, והוא בסדר, הוא הקורבן כאן בעצם, מה רוצים ממנו?
הוא הלשין בקלות על השותפים שלו, אבל לא קשר את עצמו. למרות זאת, בחיפוש שנערך עליו, נמצא מפתח שפתח תא אחסון בטיימסקוויר, שם נמצאו לוחות הדפסה ו-51,000 דולר מזויפים. הוא עבר ישירות למתקן כליאה פדרלי בניו יורק. בדרך כלל כאן נגמרים סיפורים שכאלה, אבל לא אצל הרוזן המדומה, ממש לא. יום לפני שנפתח המשפט שלו, ב-1 בספטמבר 1935, לוסטיק ברח מבית הסוהר. הוא אילתר חבל מסדינים, ניסר את סורגי חלון התא שלו וחמק מהחלון כשהוא מתנדנד בין שמיים וארץ. כשהבחינו בו עוברי אורח, הוא שלף מטלית מהכיס והתחזה למנקי חלונות. כשסיים, נחת על רגליו ונס בספרינט מהמקום. הוא נתפס כמעט חודש לאחר מכן בפיטסבורג, אחרי מרדף משטרתי שנגמר בהתנגשות ובמעצר הירואי בנשקים שלופים. ובכן בחורים, הנה אני. אמר לוסטיק ברגע שנפתחה דלת המכונית. בדצמבר 1935 הוא הודה באישומים המיוחסים לו ונידון ל-15 שנות מאסר בגין העבירות ועוד 5 שנים בשל הבריחה. הוא נשלח לכלא השמור ביותר בעולם, הסלע, כלא אלקטרז.
כלא מאוד מבודד, כלא קשה, אני יודעת שהתנאים שם לא היו קלים, מהסיפורים, מה שידוע, שאי אפשר לברוח משם. למרות שאנחנו כבר שמענו סיפורים כאלה, אתה יודע, של אנשים ש... אבל כן, מאוד קשה לברוח משם, זה כאלה. One way ticket.
לוסטיק הופשט מבגדיו, נשטף בצינור והובל במסדרון הראשי בין התאים כשהוא ערום. סביבו נשמעו נהמות, צעקות ודפיקות של כוסות המתכת על הסורגים. הוא הפך לאסיר מספר 300. במשך שנים הוא התלונן על מיחושים, מוכאבים, מחלות ועניינים. הוא הגיש 1,192 פניות למרפאה וקיבל 507 מרשמי תרופות. הוא הפך להיפוכונדר. כל כך היפוכונדר, עד כדי כך שהסוערים היו בטוחים שהוא עובד על כולם. בתשעה במרץ 1947 הוא הועבר למתקן רפואי שמור, שם הוא הובחן כחולה בדלקת ריאות. יומיים לאחר מכן הוכרז מותו. הוא היה בן 57.
מה, אין סוף סיפורי נוכלות. פנו אלה שני שותפים שיש להם עסק, והם רצו להשקיע בחברה אחרת. חברה ישבה במגדלים כאן בתל אביב, במשרדים מאוד מפוארים, והם אומרים לי, תקשיב, אנחנו הולכים להשקיע שם כסף, אנחנו רוצים שתעשינו איזושהי בדיקת רקע לחברה הזאת לפני. ועשיתי שם בדיקת רקע. ומצאתי דברים לא טובים. והם ניצלו בשן ועין. לפני שעושים עסקאות גדולות, תמיד, תמיד, תמיד צריך לעשות בדיקה לצד השני. זה לא רק עסקאות, גם לאנשים שמכירים אנשים אחרים באתרי היכרויות. תבדקו מי עומד בצד השני. לא רק בעסקאות, תבדקו מי עומד בצד השני מאחורי לא תמיד צריך להזמין עבודה מחוקר פרטי, אתה יודע, אנחנו ביצה קטנה, תמיד אפשר לעשות איזושהי בדיקות לבד ו...
שנים לאחר מותו עוד המשיכו לצוץ פה ושם שטרות מהכסף של לוסטיק. ב-2015 נערך תחקיר על חייו של לוסטיק, רוברט מילר, בניסיון להתחקות אחרי ילדותו וחייו המוקדמים. לא נלאה אתכם בכל הפרטים, רק נספר שככל הידוע לרגע זה, אין ראיה אחת התומכת בכך של לוסטיק בכלל נולד.
אני לא יודעת, מאוד יכול להיות שהוא נולד עם שם אחר, ומאוד בגלל שהוא עבר כל כך הרבה זמן, והבן אדם באמת ידע לטשטש את העקבות שלו. אז מאוד קשה לחקור אחורנית.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאנט קירש, תודה גם לאור מנהר שהונה את הקונטרול והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהחליף זהויות והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה בפרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם באתר שלנו kan.org.il/podcast, באפליקציה kan.od, וכמובן בכל יישומון הסקטים שאתם מעדיפים. אתם מוזמנים להצטרף גם אתם ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, בעיקר להתחבר. אתם מוזמנים לחפש את המומנט שמתעדכן מדי שבוע עם כל הסיפורים של מנהר הזמן. אני ירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.